טוב, אנחנו מפגש רביעי, עוסקים בחזקיהו, ונפגוש היום את הטיפוס המפוקפק, משהו שנקרא רב שקה. מי היה רב שקה? מה ניסה לעשות רב שקה? אומר הפסוק, ויעש הישר בעיני השם ככל אשר עשה דוד אביו. ראינו שהאריכות העצומה שיש בדברי הימים מתנקזת פה לקיצור הדברים. הוא הסיר את הבמות ושיבר את המצבות וחרט את האשרה וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה. כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו ויקרא לו נחושתן. יש לנו פה מערכת שמשה רבנו מחטאת אותה, הופכת בסופו של דבר להיות עבודה זרה. אז ראינו את הדברים במדרש, שכל דור רואה לתקן את התקנות שלו, כל דור רואה לגדור את הגדרים שלו, וחזקיהו ראה לגדור את אותו נחש נחושת שכבר מפתחים כלפיו עבודה זרה. כן, אומר הרד"ק, כי עד הימים ההם היו בני ישראל מקטירים, מעת שהראו מלכי יהודה וטעו ישראל אחרי עבודת גילולים, עד הימים ההם שמלך חזקיהו, היו בני ישראל מקטרים לו, כיוון שמצאו כתוב ראו אותו וחיו, חושבים כי טוב הוא להיות אמצעי ולעבוד אותו. היה מונח מימות משה זה הנחש לזיכרון הנס, כי צנצן את אמן ועשה ויושפט שלא בערו, כאשר בערו שער עבודת גילולים, מפני שלא מצאו כשמלכוש היו עובדים ומקטרים לזה הנחש, והיו מניחים אותו לזיכרון הנס. חזקיהו ראה לבאר אותו כשביאר עבודת גילולים, כי בימי אביו היו עובדים לו כמו לעבודת גילולים, אף על פי שהטובים היו זוכרים בו הנס. אמר טוב לבאר אותו, וישכח הנס מלהניחו, ויתאו בני ישראל היום ומחר אחריו. כן, יש לב שמה שפעם נתן חיים וחיות, הופך להיות העבודה זרה של היום. כמעט מוכרחו. דרך העולם שמה שבעבר, לפעמים הרחוק, לפעמים הלא רחוק, נתן חיים, נתן קיום, מציל נפשות, היום הוא מערכת משומנת שתכליתה כסף. עבודה זרה, מנגנוני כוח. איך אתה מחטט? כדי להיות משיח צריך לחטט את כל מנגנוני הכוח שיסתיידו, שיסתאהבו, ומוכרח שיסתיידו, מוכרח שיסתאהבו לפניך. היקרא לו נחושתן דרך ביזיון, כלומר אינו אלא נחושת. מה כוח יש בו להרע ולהטיב בעת שחיטטו? קרא לו כן, אמר להם לישראל איך יעלה בלב אדם, כי זה יועיל, כי אינו אלא נחושת ותוספת הנון להקטינו. נחושתן, רואים את ההבנה שלו גם אחרי מה האדם נמשך. האדם צריך את הפיגורציה, צריך לאחוז במשהו. כמה קשה להיות מונותאיסט. כמה קשה. מונותאיסט, אנחנו לא מחזיקים בכלום, זה מסובך. כן, הלב מבקש לאחוז, להרגיש. כן, זה הטבעי. העבודה הזרה זה הטבע. הרצון הזה לגעת. אתם אומרים לך, אתה לא נוגע, אין צלם. אני זוכר שהיינו, נסענו הישיבה לעין הקובה, למסגד שם, לפני הרבה שנים, בתשעין עין. אז הם יצאו נגד היהדות שיש עריות על הארון קודש. אמרו לנו יותר קשה, אנחנו אפילו בזה לא אוחזים. לכן יש חיות, אצלנו אפילו זה לא.
יש לנו ספר
תורה. כן, אבל זה אותיות פרוחות באוויר, זה לא פיגורציה. כן, אבל זה לא יהדות. עכשיו יצא ספר של הרב יחזקאל ליכטנשטיין, אז הוא מוכיח איך ודאי כל בית שני יש התנגדות, ורואים גם אצל הראשונים, הכל יש התנגדויות לעלייה לקברי צדיקים. אחרי כל מה שאמרנו, היום נראה הפך לגמרי, איך הארי שם את זה בראש שמחתו, מסיבה פשוטה, זה הכל קשור לעבודת הגלגולים, שהארי שם אותה בראש מעייניו. וזה כבר עבודת האדם, כלומר המת הוא לא מת. הפיגורציה היא בעצם אבסטרקטית, כמו שהחיים אבסטרקטיים. הוא לא מת, ואז אני בא, המקום הוא לא מקום. אבל נדבר מזה. וגם התוספתא והגמורה והלא משה רבנו עשהו, שואל את התוספתא, מלמד שטעו ישראל אחריו עד שבא חזקיהו גנזו. כלומר מוכרח שמה שפעל נכון יפעל אחר דור 2, 3, 10, לא נכון. זה דרך העולם. כלומר, הרפורמה מוכרחת כדי שכל הזמן יהיה מכוונים לאמונת הייחוד, לדעת אלוקים, כל הזמן אתה צריך בעצם לדייק. זה הדעת תורה שהחפץ חיים מדבר עליה כל כך הרבה. מה זה דעת תורה? שבעצם אין מישהו שמחזיק בראש את היכולת דיוק הזאת, אלא יש מישהו שהוא השכל הכולל, שהוא לא אחד ועוד אחד שווה שתיים, הוא לא רק ישב ולמד, אלא במובן מסוים הוא צדיק הדור, והוא יודע איך, מה לתקן, מה להדכן ומה לא, מה לא להדכן. חזקיה מועמד להיות משיח, הוא זה שמצליח לחטט את נחש הנחושת, מה שהראוי הפך למגונה.
כן,
אבל
זה חריף מאוד שעשה משה, זה בדיוק
כן.
העניין.
גם משה?
כאילו, אתה יכול להגיד על מה שזה לא עובד, יגידו לך,
אתה תגיד.
מה שמשה רבנו עושה, שכואב.
זה כמו סביב המטריה בשבת. למה אנחנו לא הולכים עם מטריה בשבת? אני יודע ביהודה. אני יודע ביהודה ככה ככה. אז הייתי שהאחרונים אומרים, שווה לה יגיע בלי מטריה, כדי שאני יודע ביהודה ישים לך את המטריה שלו בכניסה לעולה רבה. כאילו, גם שם יש גשם, גם שם קר. אז פה תירתם קצת. לא, אין לך בכלל יכולת, אין לך שפה, כאילו, בוא נפתח את זה. מטריה, זה אוהל, בוא נחת. אתה לא יכול לגעת, זהו. אז היא אגבה אותך באיזה גשם משמיים, כל היום טיפות המים גם שם, לא רק כאן. פה הוא אומר לך כן, משה התחיל, ואתה צודק לגמרי בחידוד הזה. משה, ואני חזקיהו, שלום. כאילו, אני רואה את המציאות. זה מערער את כל התמה הרגילה של אהרון שלא שינה, תחילת בעלותך שם ברשי. אתה חייב להתאים את הדברים להרגע, להיום. ורואים אצל גדולי עולם, אתה רואה את זה. שכל הזמן הוא מתאמץ לדייק את זה. או כמו שאומר הירושלמי, וחיטת נחש נחושת, וכי לא עמד צדיק ממושת חזקיהו להעבירו, אלא אותה אתרה, הניח לו הקדוש ברוך הוא להתאתר בה. זאת אומרת, זה גם היכולת להגיד כן, הניחו לי אבותיי ביקה להתגדר בה, אני מתקן את זה. זה דורש איזה חדשנות. ועל גבי משה. כלומר, משה הלך לזה, ייצר את זה, חתום על זה, אני שובר, מחטט וקורא לו נחושתן. כן, ויקרא לו נחושתן, התחושה היא שהוא גם קורא למשה רבנו נחושתן. כאילו, משה מזוהה עם הנון הקטנה הזאת. כן, הרי גם למשה יש את הנון של מנשה, הנון שמקטינה. שרבנו פה קבל עדכון דרך חזקיהו. בהשם אלוהי ישראל בטח ואחריו לא היה חמוהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו. וידבק בה השם לא שר מאחריו וישמור מצוותיו אשר ציווה השם את משה. והיה השם עמו בכל אשר יצא ישכיל וימרוד במלך אשור ולא עבדו. תראו את הסופרלטיבים הנדירים הלא קיימים. שמפנקים ומחלקים לחזקיהו, אחריו לא היה חמור בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו. במובן מסוים הוא מצליח יותר משלמה המלך. הוא החלום שאנחנו אומרים, את צמח דוד עבדך מרת הצמיח. למה אנחנו חולמים? נכון, להחזיר עטרה ליושנה. יש אדם אחד שאנחנו חולמים, זה חזקיהו. יותר משלמה, יותר מדוד. זה היה חלום. שואלים אותך, מה החלום היהודי? מי היית רוצה להיפגש לכוס קפה? חזקיהו. הכי קרוב. לא מוישה רבנו, לא רבי עקיבא, זה... יש בספר שיחות שהרב סבת עושה עם הרב ליכטנשטיין, עם מי היית רוצה להיפגש? הייתם את זה? אז הוא מצפה ל... אז זה הרמב"ן. הרמב"ן, זאת אומרת, אני עכשיו תשתגיד, אתה בריסקר, אתה צריך רמב"ם. אז הוא עושה שם מהלך שלם, למה עם הרמב"ן? ולא הרמב״ם. אני התפלטתי מאוד גם, אני חייב להגיד, שקלתי, הפכתי, אמרתי, זה טעות הדפוס. אז אתה רואה שהוא ממשיך, והוא כתב על התורה, והוא כתב על השס, והוא איחד. אם היית רוצה לפגש, יהודי צריך לפגש עם חזקיהו. זה היהודי המושלם, אחריו לא היה בכל מלכי יהודה, ואשר היו לפניו. והדבק בה השם נוסר, וישמור מצוותיו, אשר ציווה השם את משה. ולכן הוא יכול לקצץ את הנחה, הוא משה. משה שפירת, כאמרת, משה, כן, התפשטות עד משה בכל דרה ודרה, חזקיהו. אבל הוא חיבור של משה ודוד. זה חזקיהו.
זה פוטנציאל משיח. הוא לא רק דוד. זה מה שהפסוקים גם רוצים לתת לי כל הזמן את הבאלנס. הוא לא רק דוד. דוד ומשה. הוא כתר מלוכה וכתר תורה. תורה וגדולה במקום אחד. הוא עיקר את פלישתים עד עזה ואת גבוליה ממגדל נוצרים עד עיר מבצר.
כן, הוא גם איזה מאסטר שלטוני, מצבי גדול.
אז פתאום יש לנו יחידת פסוקים שמזכירה לנו רגע מה הקונטקסט ההיסטורי שאנחנו נמצאים בו. והיא בשנה הרביעית למלך חזקיהו, השנה השביעית להושע בן אלה, מלך ישראל, עלה שלמן עשר מלך אשור על שומרון ויצר עליה. לכאורה את זה אני כבר יודע מהפרק הקודם, נכון? כל הסיפור של גרי הראיות כבר סופר. מסבירים הפרשנים, הבאתי פה דעת מקרא, חזר וחפה לעניין גלות שומרון וגלות יושביה, כדי להסמיכו למסע סנחריב על יהודה ולרמוז, שגורל דומה צפוי מדי מלך אשור גם לירושלים וליהודה, אלמלא עמדה להם זכותם של דוד וחזקיהו. כלומר, המובן מלאו אומר שגם יהודה הולכת להימחק, זה שהוא מלך מבריק, זה מאוחר מדי. הסוסים כבר יצאו מהאהובה. ולכדו המקצה 3 שנים בשנת 6 לחזקיה, שנת 9 להושע מלך ישראל, נלכדה שומרון, ויגל מלך אשור את ישראל אשורה, וינחם בחלך וחבור נער גוזן והרי מדי, על אשר לא שמעו בכל השם אלוהם, ויעבדו את בריתו, ויעברו את בריתו, את כל אשר ציווה משה עבד השם, ולא שמעו ולא עשו. המאבק זה על דמות האב של משה, שהיא משה. כלומר, דוד לא מתפקד כדמות האב, נכון, הוא ממשיך את דוד, אבל רואים כל הזמן איך הפסוקים מסבירים לי שהוא מצליח להציל את הכבוד האבוד של משה, ששבטי ישראל עבדו בעין, עבדו באלף בגלל שהם עבדו עבודה זרה ועברו על הברית, ברית משה, ברית סיני. עכשיו אנחנו מגיעים אל סוגיה מאוד משמעותית שנכתב עליה המון ויש עליה את הכתובות וירוג, מה שאתם לא רוצים, מבחינה היסטורית אפשר לדבר שנה. על המפגש עם רב שקה, מה קורה פה, רגע לפני איזה איפוס היסטורי, אנחנו מדברים על 705 לפני הספירה, בסדר? סתם, תקבלו איזה, לא יודע אם פעם יצא לכם להסתכל על בניין גבוה מלמטה, אה? יש לך רגע שאתה עוד מרים, והעיניים עוד לא מגיעות ללמעלה, אז אנחנו, יש לנו פה זה 705 לפני הספירה. תשאו רגע ראש, כמה שנים זה מהיום, כמה דורות. נהרג סרגון מלך אשור באסיה הקטנה, וסנחריב בנו עולה לשלטון. הבן זה אף פעם לא כמו האבא, מה לעשות? והעמים, כל המשועבדים מרימים ראש, מרודח הבבלי, מורד באשור, שולח שליחים אל חזקיהו. חזקיהו עצמו עומד בראש מרד של מלכי האזור, הוא עיקר את פלישתים עד עזה ואת גבולה, מגדל נוצרים אדיר מבצר, זה מה שקראנו הרגע. כלומר, קבע שטחים מפלשת שהייתה משועבדת לאשור, עורר את זעם האשורים עליו, כי הוא בעצם לקח את השטח הכבוש של אשור עצמו. אולי ראה את גורלו אמר של הושע, וחשב שבעזרת הכנות מדוקדקות ועם סיום השמיים, יוכל להצליח במרד, והוא גם יודע שאין לו סיכוי. אם הוא עכשיו ימשיך לשחק אותה, המלך הקטן, שלא יודע ממינו משמאלו, גלגלי הענק של סנחריב פשוט ידרסו אותו בלי למצמץ ובלי לדבר. הסיכוי היחיד שלך זה לתת אולטימטום ומהר, בדיוק כשהוא במדרגות, ברגע, רגע לפני שהוא עולה למטוס. זה הזמן. זה לא נחמד, אין לך סיכוי נוסף. אתה קטן, הסיכוי שלך היחיד זה לעשות קולות. זה מה שחזקיהו מבין. אם הוא יסתום את הפה ויהיה קטן, הוא בלוע. סנחריב לא יראה אותו. אבל לא עובד לו. אשור כבשה במהירות רבה את ערי השפלה המבוצרות, חזקיהו התחנן לפני סנחריב להניח לארצו, וזה הסכים בתמורה לכנס כבד, 300 כיכר כסף, 30 כיכר זהב, הכנס שולם מאוצר המלך מקושותה המקדש, אך האשורים המשיכו בדרכם ועלו על ירושלים, ופה בדיוק אנחנו מגיעים. בסדר? מול המערכת האדירה של סנחריב, זה לא כל כך עובד לחזקיהו, למרות שהוא עושה איזה שריר, והוא שתלט קצת על קרקעות. נחמד? לא משמעותי. ו-14 שנה למלך חזקיה, בסדר, המלוכה שלו כבר קיימת. 14 שנה, לא היה מלך, לא היה ראש ממשלה אחד בישראל שאפשר להגיד שהיה 14 שנה. הנוכחי אומרים שרוצה, אבל לאט לאט. זה משך, זה זמן, אתה יושב. עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה בצורות והתפסם. זהו, חזקיה, דבר איתי. אני פה, נעים מאוד, סנחריב. וישלח חזקיה המלך יהודה אל מלך אשור לכישה לאמור, שוב מעלי את אשר תיתן עלי אשא. מה? כאילו בכלל אין דיון, הוא לא מתחיל להיאבק. זה המשיח של היהודים. הוא אפילו לא עשה שריר. הוא אפילו לא איים להפיל את הממשלה. כלום. ויעשה מלך אשור חזקיה מלך יהודה 300 כיכר כסף 30 כיכר זהב. זה התחלה. בוא נסביר לך מי נגד מי גבר. ויתן חזקיה את כל הכסף הנמצא בית השם ואוצרות בית המלך. מה הוא עשה בפרק בתחילת הקריירה שלו? מה הוא הוציא מבית המקדש? כל העבודה זרה. תומת הנידה, אמרנו שבוע שלם לוקח לו לנקות את השטח. מה יש לנו במקדש? את האוצרות. מה הוא עושה באוצרות? נותן נבח ל... לפריץ. המשיח של היהודים. גם הוא לא ציוני דגול. גם הוא רוקד מה יפית. או שזה גופה ציונות. כאילו, החלום שיש לנו, נעקם, אנחנו כל שבת שרים, נעקם, מלכות דוד ושלמה. פעם קרה משהו. לא קרה. בידי קיצץ חזקיה את דלתות היכל השם, שהוא בתחילת הקריירה ראינו כל כך מהר תיהר וניקה ועשה את הפסח וציפה אותו בזהב, נותן למי? למחריב. כלומר, כל... לא יודע, תצעק. תבוא לעמוד, תחזק. יעזור, לא יעזור, יהיה תמונה. שיצעק. מה אם להתפלל? מה אם להביע משהו? מה? איך אומרים? בשביל מה? נביא, כלום, נבח. בשביל זה אנחנו הרגנו שיהיה לנו ראש ממשלה דתי. לכן אנחנו בעד שלא יש. תמיד תוכל להגיד, כשיהיה ראש ממשלה משלנו. וכשהוא יהיה משלנו, נבח. אז אנחנו צריכים להבין, אנחנו צריכים... שוב, כי שאתה... חזקיהו היה יכול לשחק במגרש של הקטנים. הוא לא רצה. כשאתה עולה למגרש של הגדולים, אתה מבין, יכול להיות שאם הוא לא היה כובש את אותם שטחים כבושים של אשור, היו מבטרים עליו. אני לא חושב שזה נכון, הוא ישב בירושלים, ירושלים יותר מדי עניינה את כולם בשביל להסכים להנחה הזאת, אבל אני חושב שכן. כי כן הייתה איזה סמל כבר. כן.
שוב עוד את הפעם, גם באחאב, כאילו המקרא, יש לפיגון מאוד גדול, כמה שמנחים עם צדיקים, אבל זה לא בא בסינכרון על המצבים המדיניים.
נכון.
אצל אחאב זה ראינו את זה הפוך.
כלומר, כן...
אפשר לקרוא לו רשע גדול, אבל הוא...
אבל הוא בנה... כן, כן, וזה הפוך. כלומר, אם המלך עובד, אנחנו הולכים עם המלך שעובד. אל תגור בעיר של ראשי התלמידי חכמים. חזקיהו כן, הוא הראשון שהוא תורה וגדולה במקום אחד. גם תורה, כל הזמן משה, משה, משה. לכן הוא לא מיוחס לשושלת דוד ושלמה. בפני עצמו, הוא ממשיך את משה עצמו.
גם העידה, תגידו פסוק. ויש לנו נפה של יציאס, ללמוד במלך אשור ולא עבוד.
אין ביקורת, אני מסכים, אבל הוא נותן לי, אגב, יכול להיות שכמובן הכל זה מין הכנה לריבאונד של הנס שעוד רגע יהיה. אני מסביר לך כמה המצב זה לא פיקניק, כמו רגע לפני ששת הימים האחרון יחבא את האור, ואז קיבלנו את הנס הפלאי הזה, אנחנו 50 שנה אפוסי דעת, רפוסי כוח, לא יודעים מה לעשות עם הנס הפלאי הזה. אבל הנה כך, רצית קיבלת, לא רצית עוד יותר קיבלת. עכשיו שבור את הראש. חזקיה באמת, נמצא באין ברירה. אף אחד לא מבקר אותו גם, על זה שהוא נותן את ה-30 זהב ו-300 כסף, אין ביקורת.
אוקיי, עכשיו אנחנו נכנסים לשלב הבא. וישלח מלך אשור את טרטן ואת רב סריס ואת רב שקם מלכים של המלך חזקיהו בחלק כבד ירושלים. עכשיו אתה מגיע לגניזיה דמלכה. זה הסיפור. כן? אנה נסי ברטה דמלכה. עכשיו אתה הולך על ירושלים. לחיש, נו, נו. בסדר. שולח בחיל כבד ירושלים ויעלו ויבואו ירושלים ויעלו ויבואו בתעלת הבריכה העליונה אשר במסילת שדה חובס. מי זה הטיפוס הזה? רב שקד. אז הארי כמובן חוגג פה, אתם יכולים. בסדר, בשביל מי זה האדם הזה? נדבר עליו הרבה, אבל הגמרא הפשוטה אומרת, רב שקד ישראל מומר היה. והוא פה מציג לנו את אחד הטיעונים הרוחניים הכי הכי מורכבים ששמענו. באיש ביצה זה לדעתי אחד משלושת ארבעת היסודות הכי חשובים, גם אצל מי השילוח, גם אצל סוג ישרים. הטיעונים של רב שקד. המלאק ורב שקט לא זה על אותו ציר, בוא נראה. ויקראו למלך ויצא אליהם אליקים בן חלקיהו אשר על הבית משבנה הסופר ויואח בן אסף המזכיר ויאמר להם רב שקט, אמרו נא אל חזקיהו, כה אמר המלך הגדול מלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? ראשון, דבר דבר רוחניות. איפה כל הביטחון הזה? איפה אתה יודע? אמרת, אך דבר שפתיים יצאו גבורה למלחמה, אתה על מי בטחת? כי מרדת בי. אתה הנה ותחת לך על מישה כנה הרצוץ הזה, על מצרים, אשר ישמח איש עליו ובא בכפו, ונקבע כן פרו מלך מצרים וכל הבוטחים עליו. וכי תאמרו, עכשיו תראו איזה סבורת, ממש, למדנות. ישראל מומר. וכי תאמרו נלאי אל השם אלוהינו בטחנו, הלו הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו ואת מזבחותיו, ואומר ליהודה לירושלים לפני המזבח, אז אתם השתחוו בירושלים. מה הוא טוען בפסוק כף בית? אם תגיד... נו, אז מה חזקיה הוא עשה?
סיר את כל העבודה עליו.
כלומר? הוא לא נציג הקדוש ברוך הוא, כי הוא זה שנלחם בבמות. הוא זה שמפרק אותם, הוא זה שהורס אותם.
הוא עשה את נרוב לציינים.
מה?
הוא עשה את נרוב לציינים.
לגמרי. כלומר, הוא הרס את הבמות. אז מה נשאר? חם מזבח. בסדר, הוא... בואו נדבר. אין לכם הרבה, יש מזבח אחד שהוא אמור להחזיק ראש על הכל. הוא אמור להציל אתכם. בואו נמשיך. ואתה התערב נא את אדוני את מלך אשור ואתנה לך 2,000 סוסים תוכל לתת לך רוכבים עליהם. על מה אתה מדבר? עליי מה שנקרא, חשבון הבית. אין לך אנשים אתה. שיהיה
לי מעניין בקרב, בוא אני אתן לך
סוסים. עליי. אין לך אנשים. כן, זה תמיד איזה מין מבחן. סיפרתי מקודם סיפור בשם, עכשיו מספר בלי שם. שפעם היה איזה רב שיצא לתקשורת ואמר שאסור לאכול תחינה. וזה תולעים, ובפטרוזיליה, בתחינה. אז עלה המזכיר שלו לשידור, ואמר שהוא מוכן להתחייב, וזה, עכשיו חצי, המחירות של התחינה, תוך שבוע יורד בחצי. אני זוכר את זה. המחירות של התחינה לא ירדו. נשאר אותו דבר. אין לך אנשים. אתה יוצא בהצהרות, אסוסים, אין אנשים. כן, פתאום, כאילו... חזקיה אותה לבד, המהפכה שעשית, שדמיינת, שעלית משבע צון לאלף צון, אחר כך 10,000, נכון, ראינו את המהירות, עזוב, הם לא שלך, זה חבר'ה שנהנו לתפוס טרמפ לאכול ככה, איזה פולקה נחמד, אין לך אנשים, שזה אחד הדברים הכי הכי נוקבים. לא, היא אסטרטגית. עכשיו עוד רגע הוא הגיע לטענה הרוחנית. איך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדוני הקטנים ותבטח לך על מצרים לרכב ולפרשים? אתה מבלדי השם עליתי על המקום הזה להשחיתו, השם אמר אליי עלה על הארץ מהשחיתה. זה הפסוק ואין בלתו. תגיד לי, אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שאני פה יבוא, הייתי יכול? הייתי יכול לרסק אותך? ושים לב, ריסקתי אותך שם בלחיש. אז מה? אין לי טענה גאונית. ואם הקדוש ברוך הוא נותן לי כוח, סימן שזה לרצונו. דלגו שנייה לעשות ישרים, תחילת פורים.
בסדר, זה מצד ימין. כי עניין תורה הוא כמבואר בזוהר, מהי תורה? דאורי וגלי ומד אב הסתין דלא התיידע. היינו כי כל בריאת העולם הוא שהלביש השם יתברך את האור והסתיר אותו בכל הלבושים של עולם הזה. ועל ידי דברי תורה יכולים לבוא למכור האור שהוא סתום בכל הלבושים. והמלאק מכחיש זאת ואומר מאחר שהשם יתברך העלים והסתיר את האור בלבושים, אי אפשר לגלות את האור. כי אם הארץ עונו יתברך בהתגלות האור לא הסתירו. בלבושי עולם הזה, אוקיי? ואן שברא השם יתברך עולם הזה, מוכח שרצונו יסבור, איך הוא בהסתרת האור? זה סברה. הוא ילד מספיק גדול, ואם הוא עושה, זה מה שהוא רוצה. כלומר, כל המוטיבציה של היהודי להגיד, אכן אתה אל מסתתר, ולנסות לגלות אותו, לחלץ אותו, להגיד, יש פה קפה, דרך הברכה אני מגלה את הקדושה, אשר קידשנו איך? במצוותיו. אני מגלה שיש פה לא על הלחם לבדו יחי האדם, אלא על מוצא פי השם שנמצא בלחם. איך אם הוא היה רוצה, מה דואג לזה? מה, אתה יותר חכם ממנה? אם הגעתי לפה, זה הרצון האלוקי. ומול הטיעון הזה, ויאמר אליקים בן חלקיה ושבנה ויואח אל רב שקד, דבר נא על עבדיך הרמית, כי שומעים אנחנו. אל דבר עמנו יהודית באוזניהם אשר על החומה. מה אני יכול לענות על זה? דבר איתנו בשפה אחרת. בדלתיים סגור. מה אני אמור לענות על הטיעון מחץ של רב שקד? אז פה אומר מהשילוח, וזה פרשה שלנו, זה יצא נפלא, ויש לכם דרוש לאישה, שאתם לא תגיד שאתם מסתובבים סתם. יש לך מה שקר לי בחמר, כשתירה. אמר, אתה עולה למסעית, לאיזה טרמפ. אז שואלים, מה למדת? אתה עובר איזה סוגיה. אבל מסעית, מה יעשה? אתה צריך כשתירה. אין לו, הוא רוצה מזומן, אתה נותן לו פה בכרטיס אשראי, שוטף פלוס 300, מה הוא אמור לעשות? עכשיו, קבלו קש תירה מימי השילוח, פרשת שבוע שלנו. השם לכן לכם, אתם תחרישון, העניין שכאן יצטרו להחריש בלי שום פעולה, ואף בתפילה לא יתפללו להשם יתברך. לא להתפלל גם. מלחמת המלך נמצא להפך, שנאמר והיה כאשר ירים וכו', שזה, אגב, מתקשר באיזה מידה לנחושתן. נאמר והיה ידיו אמונה ומתרגמינן, ואבא ידו פריסן בצלו. אך העניין בזה כי יש חילוק בין המלך לשאר אומות. ישר אומות אומרים שאין הכל בידי שמיים ותולין, כל השפעות טובה בכוחותם למוחו, כוחי ורוצים ידי. ולכן במלחמות ישראל, אם מצרים נצטבו להחריש, היינו להראות שהכל בידי שמיים, וזה היו נצחים. כי בישראל נמצא זאת המבינות, כי הכל בידי שמיים. וגם תפילה שאדם מתפלל גם כן, אינו יכול להתפלל בלתי רצון השם יסבורך. ולכן נאמר, ואתם תחרישו. אבל בעמלק שהוא ישראל מומר, כדי אימא בקידושין, והוא תולה כל מעשיו בהשם, שאומר כל הרע שהוא עושה ברצון השם, כי בלא רצון השם לא היה יכול לעשות. ונגדו הוא הוצאה להראות קירת שמיים בידי האדם, ואדם צריך לעבודה ותפילה. ועל זה נאמר בגמרא לרב שקד, שהיה ישראל מומר, מפני שאמר מבלדי השם עשיתי, ותלה מעשיו הרעים בהשם, ונגדו היא העצה להתפלל. מה אתם אומרים על מה השילוח? מה החילוק בין העמים לעמלק ורב שקד? הוא אומר זה באמת, ואז עכשיו זה שאלה עם המון המון שאלה עם המון נגזרות. כלומר, איפה באמת יש לי פה רמז, כמו שרבנו מדבר בתורה נ"ד, הרמזים שבכל יום, איפה זה רמז ואיפה? יש סיפור שסיפר על אחד שביקש הזמנה הסכמה מהרב אבינר והביא לו עת ונגמר. אז אותו אחד אמר, כנראה שאני לא ראוי להסכמה. אמר הרב אבינר, תביא עת חדש, נגמר העת. איך אני יודע לעבוד? המלאק חי בתודעה של השגחה, איך אני יכול לפורר את זה? איך אני יכול לפוגג את התזה המלאקית? מה שרב שקט טוען. הרי לא הגעתי לפוסטם, מבלדי השם עליתי על המקום הזה להשחיתו. השם אמר אליי, עליה לארץ הזאת והשחיתה. איך אני יכול להדוף את זה? איפה אני יכול להציב נגד זה משהו? מה המאה השילוח אומר לי? ואז הצלחתי לפתור את זה? יש
פעולת תוכחה על העמלק. אומרים לעמלק, זה... אתה עושה רע, אתה מתחיל לך. אבל זה לא קשור
לתפילה? למה זה קשור לתפילה? ונגדו יעצה להתפלל. אין שום בחירה. וזה שאני פה זה גוף ההוכחה.
התפילה היא המענה היחיד של
בחירה. אבל מה עוזרת לי התפילה?
התפילה
היא...
מה הוא בא להגיד?
אני ממוסס את המציאות. כלומר, גם את האלוקי שמיוצג בידי המציאות אני גם מפורר. ואני מחפש. כן, בדיוק, אגב, פרשת שבוע. מה תצעק אליי? וכולי, לא מוכין לקטנות, אלא בעתיק אתה לי המילתא. כאילו, אני מערער את האלוקי הנוכחי ומחפש איזה קומה של הצילות גבוהה יותר, התגלות יותר שאיפית ונשגבת מההתגלות הזאת. זאת אומרת, יש קומת התגלות שהמלך צודק. זה הנגן, יפה. ונרגן מפריד אלוף. זה מתקשר למה שראינו השבוע, ראינו לפני חודש במבית. הרי המבית, רבי ישעיהו דיטרני, כותב שאנחנו לא מתפללים כלל על הטבע. כלומר, במובן שם הטבע, עולם העיגולים, הוא נשלט בידי מערכת, שאני כל הזמן מפורר אותה כדי להצליח להתפלל. היושר כל הזמן מערער אותה. והמלאק אומר, אני אחוז בעולם העיגולים, ואני זיהוי של האלוקי שקיים בעיגולים. ופה, מה השילוח אומר, לא, אני מפר את ה... יהודי זה אחד שמפר את העיגולים, שמערער אותם, שחוצה אותם, שלא משתכנע מהם. ואז מה? איך?
שכמה
שהוא חושב שהוא הגיע לזה, מה להגיד?
אני חושב
שמה שלא תן
לנו יצא
בתיקון
אמונה, לא
בתיקון העולם. שמה? אז מה, זה תנועה ברקלבית כזאת?
אין לי שום
תשובה, זהו, תפתח ידיים?
אני לא יודע, נראה לי שזה כוח המלך. כל כך חזק, השאלה שלו נוקבת מספיק. בשביל שהתשובה לא תהיה כל כך.
התשובה לא פשוטה, התשובה היא תפילה.
תגיד אני מהיוש הזה, שמה לי פה
שאתה לא, אני אומר, התשובה היא תפילה, אתה צריך מה שאתה אומר, זה באמת לא בטיעון, אתה לא עונה לו בטיעון לוגי, לא עונה לו בטיעון תיאולוגי. נקודת אמונה שיש משהו שהוא, יש לו בקום של התפילה שלך לפעול מעבר לזה.
זה קצת מזכיר את החלום של רב נחמן, שלוקח לו גם את הגן עדן והגיהנום וגם שם. כלומר, זה לא תפילת כוח, זה לא המאבק. זה כזה.
לא, וגם אני אומר, מה שאני אומר, שהנקודה החזקה היא שאתה בעצמך, כאילו, הטיעון שפעם אחת שהוא תפילה מניקי, אתה בעצמך תשתמש בו בזירה אחרת.
תמיד
מול עמים אחרים אתה תשתמש באותה טענה באותו חומר גול באותו חומר גול.
לכן אני אומר שזה מספיק חזק.
כן, אני אומר, זה לא שדה אחר כמו אני הגעתי למיצוי השדה האפשרי מהמקום הזה אני פותח את הידיים. כאילו, היושר לא כמערכת חלופית אלא כמערכת שנמצאת במיצוי של המערכת שבה הדברים עובדים. טוב, זה סוגיית הסוגיות. ויאמר אליהם רב שקה, העל אדונך ואליך שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה, הלא על האנשים היושבים על החומה לאכול את צוותם לשתות את מימי רגליהם עמכם. ויעמוד רב שקה ויקרא בקול גדול יהודית, וידבר ויאמר שימו דבר המלך הגדול מלך אשור. לא מוותר. כן. כה אמר המלך על יד... אל ישיל לכם חזקיהו, כי לא יוכל להציל אתכם ידו. ואל יבטח אתכם חזקיהו אל השם למור, הצל יצילנו השם ולא תינתן את העיר הזאת ביד מלך אשור. תראה, עכשיו הוא מפורר לו כל הזמן את האמונה. אל תשמעו על חזקיהו, כי כה אמר מלך אשור, עשו איתי ברכה, הוצאו אליי ויחלו איש גפנו ואיש תהנתו, ושתו איש מי בורו. עד בואי ולקחתי אתכם, תראו פה, אל ארץ כארציכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם מוחרמים. מי אמר את זה? זה היהודי יודע תנך. ארץ זית יצהר ודבש, אוכיו ולא תמותו. אל תשמעו על חזקיהו, כי עשית אתכם למור, השם יצילנו. יהיה בסדר, זה גוף הכפירה. ההצל הצילו אלוהי הגויים איש את ארצו מיד מלך אשור. כל אחד שלף לי את האס שלו, נו מה זה עזר? ולכן אני זה גוף אני השליח שלו. מה עונים? זה אני חושב המאבק התיאולוגי הכי חד שיש לנו בתנך. אתה רוצה להיות משיח? יש לך משיח כנגדו? כזה לאום הזה, רב שקה. וואו. זה כמו בלעם ומשה, אבל בלעם ומשה מבחינה הזאת אתה מרגיש שזה עוד כסף קטן מול המוחין שיש פה. מול התביעה החזקה הזאת שרב שקה מציג.
זה גם תיאולוגיה, וזה גם מגיע
משהו עם קבלות. בדיוק. לא, לא.
אתה
כאילו
מצטל במזרח התיכון.
כן, בכל זאת. תקל לי,
באבא. אתה יודעת עם האמונה של
חזקיה, יש לי איזה קוריקולו מאחוריי, תסתכלו רק. הם לא היו, הם היו בעניינים.
מה שמעניין בכלל זה שמלך אשור רואה צורך לשלוח את הרב שקה הזה. הוא ידען רציני
בתיאולוגיה
יהודית.
כן, כן.
כי מה
בא
לשרוף את הכפר?
לזרוק לפידים.
יש כאן או לסובב את הסכין, כאילו, להילחם בתודעה היהודית.
אני חושב שהוא רוצה את החבר'ה האלה, אין בעיה לשרוף את היהודים. הוא רוצה אותם, הוא צריך אותם, אתה רואה שהוא מפתה אותם. נקודה מאוד מעניינת שאתה מעלה. הוא צריך אותם. כאילו... הוא יכול סתם לראות אבנים עד שהם ימותו. הוא לא רוצה. ומבחינה זאת, יש לנו פה, כאילו התחושה, עוד מעט, נראה בשבוע הבא, את הנס הגדול, התחושה היא שכאילו אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להישאר אדיש לוויכוח התיאולוגי שמתרחש, התיאופוליטי הזה, שמתרחש בצורה הכי חדה שיש לנו בתנך. אין לנו אף נועם כל כך חד, כל כך עם הסוגס, כל כך בדקוי דקות, אין לנו חיה כזאת.
כאילו כאילו לוקחים את בלעם ומנסים להם בשלב.
זה לא חוק שחזקיהו מלך יהודה בא לרבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי הלך לרוץ.
אחינו כיסא.
אחינו כיסא. כי באמת, רבן יוחנן בן זכאי הלך, עשה כאילו שקר. הוא היה אופורטוניסט. כאילו, הוא אמר, לאן זה הולך? אז בואו נציל את יחנן בן זכאי.
בחזקיה. נכון. אני חושב שגם בחיים האישיים שלנו, השאלה הזאת של היהודי המאמין, מה המקום של הרמזים? איך אני עובד עם זה? כן, זה... דיברתי השבת, וניגשה אליי לסוף השיעור, בבית כנסת אישה, מבוגרת, בת 60, אומרת לי, משהו אישי שהיה בינה לבין בעלה, אתם יכולים להניח שזה לא הפרחים שהוא הביא עליי מולדת, והיא אומרת, אולי השם, זה מה שצריך להיות, זה מה שהשם רוצה, שהוא יצעק עליי. מה אתה אומר? איך אני בכלל יכול לפתח מאבק במציאות? אדם בא לעולם כן, להיאבק בה, בגיל 8 ימים, לעשות ברית מילה, לקחת את החיטה, לעשות מן הלחם, זה הוויכוחים הידועים של רבי עקיבא. אבל כאילו יש משהו שמתפורר ברגע שאני הולך על האמונה. זה מה שצריך להיות. ומהשילוח, הוא קורא לזה תפילה, אבל הוא מחייב אותי לדייק, מה זה האמונה? איפה אני מקבל את המציאות? זה קשור למה שראינו באיגרת כ"ב של האדמו"ר הזקן. כן, שדוד המלך ושימי בן גרה. כי השם אמר לו כלל, והכן אמר לו כלל. האדמו"ר הזקן מציע משהו, לא את האפיק של התפילה, מציע משהו אחר. אומר, אכן בדיני אדם ובדיני שמיים הוא חייב, ועדיין יש לנו עוד חשבון. איך להחזיק בראש את שתי החשבונות האלה? כן, האם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יצעק עליה? אנחנו מזרוחניקים, ברור לנו שלא. יכול להיות שאם הייתה שואלת רב, יכול להיות שכן. אבל ברור לנו שיש פה חשבון מאוד מורכב. חשבון של עמלק ורב שקה, וחשבון אחר של התפילה. ומסוד ישרים, מי שרוצה, יש לנו כבר עוד מעט, 30 יום קודם החג, אפשר להתחיל לראות. זה כל העניין של פורים. לעבוד מול הטיעון הזה של רב שקה. זה מה שאנחנו עושים בפורים. עד לא ידע, אנחנו צריכים המון המון מאגרים כדי להצליח לדקור את הטיעונים שלו, זה טיעונים של בית מדרש. זה לא מהצד, זה לא בקטן. מה אני עושה שהמציאות, וזה שאלה היסטורית של עם ישראל, זה לא עבד לנו. מי נתן למשיסה יעקב? זה מה שקין טוען לקדוש ברוך הוא. אתה הוא שהרגתו. הכל זה אתה. זה בעצם פסגת השנה שלנו, שאנחנו מגיעים לפורים, אנחנו אומרים, טוב, בוא נעבוד עם הטיעון הזה. כן, אבל בדיני אדם אני בערובות.
זה ברור,
רגע. הקמנו מדינה שזה לא יהיה ברור.
לא, השאלה היא בסוף
אני אומר, שפת האמונה הופכת להיות, אני חושב שלכן הציונות בעומק לא יכולה להאמין. וכולנו חלק מהמקום הזה שלא יכול להאמין. ניקח את גורלנו בידינו, ואנחנו לא כמו שאמר לי חסיד בובוב מ-45, שאלתי אותו, למה אתם לא עולים לארץ? אז הוא אומר, תאמין לי, כל כך הרבה כסף שיש לי, שמשיח יבוא, תאמין לי שאני אהיה לפניך, אני אשלם יותר. אנחנו לא קונים את זה. נכון? אנחנו אומרים, זה לא עבד 2000 שנה, עכשיו זה ניקח את גורלנו בידינו. הטיעון העמלקי הזה, הגענו למיצוי איתו. אם אנחנו רוצים לעבוד בשפה של תפילה, בשפה של אמונה, אנחנו חייבים להידרש לזה.
כאילו, אין עוד מלבדו. לוקח את המשפט מול העמים האחרים, אתה אומר, אין עוד מלבדו. השם ילחם
לכם. ככה אתה מנצח. אתה בא להם מלא, כמלא קומך, אין עוד מלבדו. זהו, חטפת. שום דבר, רק אני, רק בן אדם. כאילו, אין הקדוש ברוך הוא. זה כאילו, לוקח את אותו טיעון. והופך אותו, כמו שהרב שמחה בונים אמר על העני, למה יש כפירה? שאני בא לבקש צדוקה, באותו רגע אין הקדוש ברוך הוא. לא תעזור לו, הוא ימות. זה הרגע. זה נהיה נורא מורכב, העבודה הזאת מול רב שקם, מתי אני מפעיל את האמונה, מתי היא לא עובדת לי, מתי היא מחזבת בי, מתי זה עולה לי 6 מיליון. טוב, השבוע הבא נמשיך, נראה מה קורה, נמשיך מפסוק למדלת, מי שרוצה יש פה בלי סוף להעמי, גם בספרי חסידות, גם באישביצה בכלל, גם בפנימיות, מה רב שקם רוצה? מה הטיעונים? איך אנחנו מתמודדים עם המלך? זהו, זה פתיחה לפורים כבר.
זה הסיום, אם תצליח להתמודד עם המלך, זה הסיום.
זהו. טוב.